ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, אנחנו זוכים בימים האלה לברכת השם, גשמי ברכה, ברוך השם, ותמיד צריך להודות טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. השבת בעזר השם יתברך נקרא פרשת בו. זאת הפרשה שבה עם ישראל יוצא ממצרים, וזו זכות גדולה. אבל בד בבד עם יציאת מצרים, יש מכת בכורות, יש מכת הרבה, חושך, מכת בכורות אמרנו. בשבת הבאה, אחרי זה נקרא על קריאת ים סוף, שבה תובעים מצרים וכל אגפיה. אנחנו גם נקרא על מה שכתוב, למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו, שהבכורים עצמם היכו את פרעה. היכו במצרים, עשו הפגנות. ככה זה למכה מצרים בבכוריהם. איפה טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו? פרעה אומר, לא טוב לי. הוא וכל חילות טובעים בים, איזה טוב. כל מצרים סובלים. 10 פעמים. הבכורות, איפה טוב השם לכל? אלא צריך לדעת שלפעמים הטוב הוא להכות את הרשעים. כתוב בגמרא שכאשר הוכה נבוכדנצר, אז כל העולם שמח. למה? שכאשר נבוכדנצר מלך, כל העולם בכה. הנה נבוכדנצר נופל, כולם שמחים. גם פה, כאשר מצרים מוקט, העולם שמח. כאשר פרעה וכל חילות טובעים בים, זה טוב לעולם. כאשר הרשעה קלה מן העולם, בעבוד רשעים רינה. כאשר הרשעה נופלת, טוב לכולם, אפילו למצרים טוב. כי כשפרעה מלך, המצרים סבלו. הרי כולנו מכירים את הגזרה שהוא גזר, כל הבן הילוד, היורה תשליחו, אף על המצרים גזר. העריץ הזה, לא שהוא מרחם על העם שלו, גם על העם שלו לא מרחם, כולם נקראים בית עבדים. רק שבני ישראל היו עבדים לעבדים, יותר סובלים מכולם. אבל באמת, כולם היו סבלו ממנו. והרב עליו השלום תמיד היה מזכיר את מה שאמר פרעה, ואסר ממני רק את המוות הזה, שאמר על מכת הרבה. הוא אומר, למה אמר את הדבר הזה? אז הוא אומר, כתוב שהרבה נח בכל גבול מצרים. עכשיו, פרעה היה כל פעם גונב גבולות, מכוש, מימין, משמאל, היה תמיד גונב גבולות. ותמיד היה לו סכסוכי גבול. והוא אמר, הגבול שלי פה, ואמרו לו, הגבול שלך שם, לך תוכיח. כתוב, והיה נח בכל גבול מצרים, כשהרבה נח, בדיוק בגבולות של מצרים, באו השכנים של מצרים, אמרו, אתה רואה, הנה פה הגבול. גנבת מאיתנו גבולות. כי מי שהוא רע, הוא רע לכולם. ומי שהוא טוב, הוא טוב לכולם. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אבל מצרים, השם ירחם. אנחנו השבוע בעזר השם יתברך גם נהיה בראש חודש שבט. וזאת הזדמנות לעסוק קצת בלכות ברכות גם בשבת הזאת, גם בשבוע הזה וגם בשבוע הבא לקראת ט"ו בשבט שיהיה בעוד שבועיים וחצי. כי הלכות ברכות, הגמרא אומרת, מי שרוצה להיות, לקיים מילד החסידות, ילמד הלכות ברכות. בעינינו, ברכות, אנחנו מברכים 100 ברכות ביום, או יותר או פחות, כבר רגילים בזה. אבל באמת הברכות זה דבר עצום, 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 עצום. על הפסוק, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם. אז כולכם מכירים את הגמרא שאומרת, אל תקרימה אלא 100 זה 100 ברכות. אבל היה אומר הרב צדקה עליו השלום, והיה מזכיר אותו מור אבא, זכר צדיק לברכה. היא אומרת, תשים לב מה כתוב בפסוק, מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם. איך אדם זוכה ליראת שמיים? על ידי ברכות. על ידי ברכות. על ידי ברכות אדם זוכה ליראת שמיים. כך כתוב, על ידי ברכות אדם זוכה ליראת שמיים. ולכן אם אדם רוצה באמת לומר לעצמו, אני רוצה להתחזק ביראת שמיים, אז מה זה, איך מתחזקים ביראת שמיים? פשוט. תקבל על עצמך מרגע זה ואילך, את הברכות שלך לברך כתקנם. דיינו לא לזרוק ברכה, לחשוב דקה, לעצור ולברך. יש הגמרא אומרת, מי שרוצה להיות חסיד, יעסוק בדיני ברכות. 100 ברכות ביום, זה בין ברכות שהכל על כוס מים, ובין אם זה ברכות 18, ובין אם זה ברכות קריאת שמע, ובין אם זה ברכת השיר יצר, כל ברכה תברך אותה, תן, שים דקה בשביל הברכה. אפילו פחות. ואז אדם זוכה לחסידות גדולה. אלה, זה כוחם של ברכות, הברכות כוחם גדול. עוד יש כתוב בגמרא, שיש, לא עלינו, 3 דברים שמקצרים ימיו של אדם. ויש דברים שמאריכים ימיו של אדם. הגמרא אומרת, מה מקצר, חלילה? אם אדם קראו לו תורה לעלות והוא לא עולה. אמרו לו, בוא תלמד, לא רוצה ללמוד. בוא תעלה לתורה, מישהו אחר יעלה. הכיר חייך ואורך ימיך. זה אחד. עוד אומרת הגמרא, מי שקוראים לו לברך, ולא מברך. נסביר שם רש"י בגמרא, הכוונה אומרת למישהו, תעשה זימון. לא שהוא יברך. אומרת הגמרא, חלילה זה מקצר ימיו של אדם. למה? אומרת שם הגמרא כתוב, הפסוק אומר, ואברכה מברכך. מי שמברך את חברו, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. וכשאדם עושה זימון, נכון? והוא עושה זימון ומברך ברכת האורח, הרי הוא מברך את בעל הבית. אם הוא מברך את בעל הבית, מה מתקיים בו? והברכה מברכך. זאת אומרת, הוא זוכה לברכה מהקדוש ברוך הוא. ומכלל הן אתה שומע עליו, שאם אדם אמרו לו תברך והוא לא מברך, חש שלום, במקום והברכה מברכך, קורא לו הפוך. אז באמת יש בפוסקים שאלה, המגן אברהם אומר שזה נאמר רק על ברכת המזון. רק על ברכת המזון, אם מבקשים ממך ברכה ואתה לא מברך, אם מבקשים ממישהו ברכה והוא לא מברך, אז חשלום זה מקצר את ימיו. אבל אם לא על ברכת המזון, ולא, והוא אומר דווקא עם כוס יין, ודווקא אורח, אבל אם לא זה, אומר המשנה ברורה בשם הפרי מגדים, בכל ברכה. נכון שזה, אבל בכל ברכה. בכל ברכה אדם צריך לדעת שמבקשים ממנו לברך, תברך. כמה חשוב כוחה של ברכה. שכשאדם מברך, מתקיים בו, ואברכה מברכך. כמה זה חשוב. ויש בגמרא כתוב על 2 חכמים, נקרא לכם את הגמרא, אמר לרב לכי אברה, חטוף בריך. וכן אומרת הגמרא, אמר לרב הונה, לרב אברה, חטוף בריך. 2 חכמים אמרו לילדים שלהם, אם מבקשים ממך לברך, לזמן ולהגיד ברכה, תברך. לא לחטוף מאחרים חלילה. רש"י אומר, אם מבקשים ממך, מבקשים ממך, זה זכות. אנחנו, כתוב שהאבא צריך ללמד את בנו חיים, נכון? כך כתוב, מלמד אותו, הגמרא אומרת במסכת קידושין, מלמד אותו שחייה, מלמד אותו פרנסה, ראה חיים, אישה אשר אהבת. הגמרא אומרת שהאדם צריך ללמד את בנו אומנות של חיים. אז חלק מהאומנות הזאת, רב מלמד את הבן שלו. ורב הונא מלמד את הבן שלו. הוא אומר לו, אם מבקשים ממך לברך, אל תגיד לו. תגיד כן. למה? כי כשאתה מברך, אתה זוכה לחיים. ולהפך, להפך, וזה מופיע מה שאמרתי לכם, הלכה בשולחן ערוך. אומר לשולחן ערוך, ככה, מבקשים ממך לברך, תברך. כמו שהכרת לכם, זה גם משנה ברורה וכו'. אני מזכיר את ההלכות האלה, כי אנחנו רוצים לעסוק בדיני ברכות. אם אנחנו רואים שברכה מביאה חיים, אז אדם צריך לדעת להקפיד כמה שיותר מקפיד על הברכה, לא רק על האמירה של הברכה, אלא על אמירתה כתקנה. וגם על לומר אותה בכוונה, תבוא עליו ברכת טוב. אני רוצה לספר לכם שאני כמה פעמים זכיתי לשבת ליד רב יעקב יוסף, עליו השלום, בתפילה. הוא היה מתפלל לפעמים בכותל, לפעמים בקבר שמעון הצדיק. מי שישב פעמים בתפילה, היה יכול לשים לב ולראות דבר מעניין. הוא היה מגיע לתפילה מוקדם מכולם. והיה מתחיל להתפלל מוקדם מכולם. למה? מנהגו היה לומר את התפילה מילה במילה. מכיוון שאנשים קוראים בדרך כלל פסוקי זמרה מהר, אז הוא היה מתחיל קודם כולם, ואשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלה, אשרי העם שככה לא. ככה היה מילה מילה. ומי שהיה יושב לידו היה שומע אותו. מילה מילה. ברכות, מילה מילה. תפילה, מילה מילה. ככה הוא אומר את זה בכוונה ממש. ואתה רואה, ככה כל תפילה, קם בנץ, לפני, מגיע לפני הנץ, וגם כשהיה בימי מחלתו, ככה היה עושה. ואתה אומר, חכם כזה, בטח יש לו הרבה מה ללמוד, יש לו זמן, יש לו זמן. וזה כל אחד יכול לעשות. תאמר את הברכות, מילה מילה. ולחשוב על המילים שהוא אומר, מוציא מפיו. כמה חיים זה מוסיף לאדם. שוב אמרתי לכם, אני שמעתי במו אוזניים מהרב יעקב יוסף, איך היה מברך ואיך היה מתפלל. גם הרב צדק עליו שלום, כך היה מברך ומתפלל. מילה מילה. אז אנחנו עוסקים בדיני ברכות. זה הדבר הכי חשוב. לדעת שברכות צריך לומר אותן כתקנם. וכל מי שמביא ברכות, מביא חיים. יש כמה הלכות מעניינות שקשורות ללכות ברכות. אני מניח שכולנו מכירים את כל ההלכות. אז אמרתי בליבי, מה אני למד אתכם? הלכות מיוחדות. אז אתן לכם דוגמה להלכה מיוחדת. מה מברכים על פרי שגודל באדמה? אה? אדמה. בורא פרי אדמה. מברכים מה שגודל בעץ? בורא פרי העץ. יש דברים שגדלים על עץ, ומברכים עליהם בורא פרי אדמה. איפה יש דבר כזה? אם זה עץ, זה בורא פרי עץ. אם זה אדמה, זה בורא פרי אדמה. יש הלכה, יש צמח שנקרא צלף. צלף זה שיח באמת, זה לא עץ, אבל שיח שהוא רב שנתי ויש לו גזע. אמנם הוא נמוך, אבל הוא עץ, נקרא עץ על פי הלכה. והגמרא אומרת, בגמרא יש מחלוקת במסכת ברכות, מה מברכים על צלף? צלף, אוכלים בו כמה דברים. אוכלים את הפרי עצמו, כן? אבל יש לו עלים, גם הם נאכלים, יש להם טעם טוב. על העלים יש כמין תמרות. גדל על העלה, גדל איזה משהו עווה, גם יש לו טעם טוב, כן? ויש לו גם כיסוי לפרי, אלה דברים ש... זה לא הפרי העיקר, אבל זה חלק מה... טעם העץ כטעם הפרי. והצלף, הגמרא אומרת, זה דבר מאוד יקר. יש סיפור בגמרא, על חכם אחד בגמרא קראו לו רבי יהודה בר אילאי. שהגמרא אומרת שהוא היה חסיד. והגמרא מספרת שפעם אחת הוא הלך בשדהו, וראה פרצה בשדה. ואמר, אפ, יש פה פרצה, מחר יכול לבוא פה איזה... מישהו ייכנס, יגנוב איזה שועל, איזה בן אדם כמו שועל. אמר, מחר, יום ראשון, אני אתקן את זה. הוא לא אמר בפיו, רק חשב במחשבתו. למחרת הוא אומר, מה, בשבת חשבתי לגדור פרצה בשדה? אני לא אגזור את הפרצה. מחשבת שבת אני לא אעשה ביום חול. אומרת הגמרא, מחבת חסידותו, למרות שהוא לא אמר, וגם הוא היה אומר, זה לא איסור. אבל הוא ככה החמיר על עצמו, זכה וגדל לו, במקום הזה צלף אחד, וממנו הייתה פרנסתו, פרנסת בני ביתו. זאת אומרת, זה הפירות של צלפים הם יקרים. בארץ לא כך מקובל לאכול פירות של צלפים, אבל יש במעדניות, תראו לפעמים, שימורי צלפים, זה נחשב מעדן גדול. אז מובן איך הוא התפרנס רבי יהודה מאותו צלף, הוא בני ביתו. אגב, אני פעם זוכר שהייתי בציון של רבי יהודה בר אילאי, הסתכלתי מסביב לציון, היו שם, אני חושב, אולי 30 או 40 שיחי צלף. לא יודע איך זה יגיע לשם, אבל זה היה, ככה. סביב הציון של ממש, כמו שהגמרא אומרת, גדל לו בשדה או צלף אחד, ראיתי את זה בחוש, איך זה סביב שדהו. היום אנשים לא רגילים לאכול, אבל צריך לדעת שזה מעדן גדול. בקיצור, הוא אומר את הגמרא, על הפירות מברך בורא פרי העץ. על העלים ועל התמרות מברך בורא פרי האדמה. אבל זה עץ, למה מברך על העלים בורא פרי האדמה? למה על מה שגודל, על הבליטה של העלים, למה מברך בורא פרי האדמה? התשובה היא, יש פרי לאדמה. נגיד, עגבנייה זה הפרי של האדמה. התפוח הוא הפרי של העץ. אבל העלה של הצלף הוא לא פרי. ואם הוא פרי, הוא פרי של האדמה. העץ הוא פרי של האדמה. הפרי הוא הפרי של העץ. אז אם אתה אוכל את העץ עצמו, אתה מברך בורא פרי האדמה. אם אתה מברך את הפרי שגודל על העץ, אתה מברך בורא פרי העץ. את זה צריך לשים אליו לב, כי זה הלכה מיוחדת. אתה אומר על העץ, אני מברך בורא פרי האדמה. כן, כי העץ הוא פרי האדמה. התפוח הוא הפרי של העץ. עלי גפן, אותו דבר. אם אדם אוכל עלי גפן, העלים הם לא פירות, הם לא הפירות של הגפן. אז לכן הוא מברך על זה בורא, פרי האדמה, אם רגילים לאכול את זה, כן? מה? מי אוכל עלי גפן? באמת, עלי גפן כמעט לא אוכלים, אבל מה שכן, עושים בזה מילוי. כאשר אדם ממלא עלי גפן עם אורז, אז העיקר זה האורז, והעלים זה בטל לאורז. הוא מברך על האורז בורא מיני מזונות, והוא פותר את העלים. זה כמו שאדם אוכל כרוב ממולא. אז אם הוא אוכל כרוב ממולא באורז, מברך על האורז מזונות, והכרוב נפטר בברכת המזונות. אוכל כרוב ממולא בבשר, או עלי גפן ממולים בבשר, אז הוא מברך על הבשר ופותר את העלים, למרות שהעלים זה בורא פרי האדמה, כמו שאמרנו עכשיו. אבל יש עוד דוגמה של פרי שגודל על העץ ולא מברכים עליו, לא בורא פרי עץ ולא בורא פרי אדמה. איך זה יכול להיות? יש דבר שנקרא לבבות דקל, ויש קורה, ויש עלי גפנים. בגמרא זה מחלוקת. מה מברכים על קורה? דעה אחת, רב יהודה אומר, בורא פרי אדמה. רב יהודה האמורה אמר בורא פרי אדמה, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו. מה השאלה? השאלה היא, האם כשנוטעים את הדקל, נוטעים אותו בשביל הקורה או בשביל התמרים? בצלף, כשזורעים צלף, אז עושים אותו בשביל הכל, גם בשביל הפרי, גם בשביל העלים, גם בשביל התמרות, גם בשביל הקפריסין, אז זה נקרא בורא פרי אדמה. אבל בדקל, הניצנים האלה, מה שקוראים לרבות דקל, זה לא, אף אחד לא מכוון בשביל זה. להפך, אני זוכר שפעם אחת שאלתי איזה מגדל, שמגדל דקלים, אומר לי, אם אתה לוקח את זה, אתה פוגע לי בעץ, בצמיחה העתידית של העץ. מכיוון שזה לא המטרה של המגדלים, זה לא נקרא פרי. אומרת הגמרא, דעת שמואל שמברכים את זה שהכל נהיה בדברו, זה אפילו לא פרי. אם אדם אוכל את הלבבות של הדק, אתה אוכל חלק מעץ, למה אתה... כן, כי לא, זה לא נקרא פרי. וזה תלוי בכוונה שלך. זה לא הייעוד של הפרי. תכף תראו, טוב, מי אוכל לרבות דקל? זה דבר נדיר. אז תכף תראו שזה מאוד משמעותי לכולנו. דוגמה, אם אדם אוכל בשבת גרעינים, מה אתה מברך על הגרעינים? בורא פרי אדמה. אבל זה תלוי איזה גרעינים אתה אוכל. אם אתה אוכל גרעיני חמניות, מה שנקרא גרעינים שחורים, אז באמת זרעו את הגרעינים של החמניות בשביל מה? בשביל לפצח גרעינים. תברך על זה בורא פרי אדמה. אבל אם אתה אוכל גרעינים של אבטיח, כשזרעו את האבטיח, לשמה זרעו אותו? בשביל האבטיח. אה? חכו, נגיע, לאט לאט, אתם רצים. שנייה, נגיע. אם אתה קונה בבית שלך אבטיח לאכול, בסדר? ואתה רוצה לחסוך. את הגרעינים אתה לוקח, מייבש אותם, קולה אותם, מפצח אותם. אתה מברך עליהם שהכל נהיה בדברו. כי זה לא היה ייעוד שעליו בשבילו זרעו את האבטיח. אבל, כמו שאמרתם ויארתם נכון, היום, שרוצים לגדל גרעינים, זורעים אבטיחים מיוחדים שיש בהם ריבוי גרעינים בשביל להשתמש בגרעינים שלהם ואת הפירות זורקים. באבטיחים מהסוג הזה, אם אדם יאכל את האבטיח, מה הוא יברך? שהכל. כי המטרה של הגרעינים האלה, הם, הפרי שלהם זה הגרעין ולא האבטיח. אותו דבר בדלעת, מה שנקרא גרעינים לבנים. אם הגרעינים הלבנים הם נאספו מהדלעת שמטרתה לדלעת, על הדלעת תברך בורא פרי האדמה כשאתה אוכל יותר מבושלת, ועל הגרעינים אתה מברך שהכל. אבל אם הדלעת נזרעה במיוחד לצורך גרעינים, אתה מברך על הגרעינים, תגיד, אז מה, המחשבה של המדם קובעת? כן. המחשבה שלך קובעת מה הפרי. אם אתה מכוון לגרעין, אז הוא הפרי. אם אתה מכוון לאבטיח, אז הוא הפרי. וכשאתה מברך בורא פרי האדמה, פה הפרי זה האבטיח, פה הפרי זה הגרעין. הנה, תראו איך זה משנה את המציאות. אותו דבר, יש דוגמה שהרב עליו השלום היה הביא אותה, זה דוגמה להבחין את הכוונה של הבן אדם. זה גם הלכה שהיא יכולה להיות נפקמינה לכולנו. להבין איך הכוונה שלך היא משנה את ההלכה. מה מברכים על שקדים ירוקים? אז אם אדם הולך ברחוב, מוכרים לו שקית שקדים ירוקים. זה פרי העץ, נכון? אז לא אומר, זה פרי העץ, אני אברך את זה בורא פרי העץ. אבל אותו אחד שנטע את עץ השקדים, הכוונה שלו הייתה של השקדים החומים, נכון? רוב השקדים שנמכרים בשוק, אלה שקדים חומים. זאת מטרתו של נוטע עץ השקדים. המטרה שלו, בשביל השקד החום. ממילא, על השקד החום אתה מברך בורא פרי עץ. אבל השקד הירוק, זאת לא המטרה, זה לא הפרי, זה לא פרי העץ. על שקד ירוק, שהוא שקד מתוק, מברכים שהכל, כי הוא לא פרי. אבל השקד, כשהוא יבש, אתה מברך עליו בורא פרי העץ, כך מביא הבית יוסף בהלכות ברכות. וכך כתב הרשב"א בתשובה. אמנם, שקד מר, שקד מר, לא נוטעים אותו, זה סוג מיוחד של שקדים, שהם שקדים מרים. שקד מר הוא מר, אגב, בגלל שיש בתוכו רעל. לכן הוא מר. הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, ולא רוצה שנאכל רעל. אז מה הוא עשה? אתה שקד מר, כדי שלא תוכל לאכול אותו. אם אדם אוכל שקד מר, הוא לא גיבור, הוא מזיק לעצמו, זה חשדון מרעיל. אבל השקד המר, כשהוא ירוק, עוד אין בו רעל. עץ שקד של שקדים מרים, מה זה נקרא פרי? נוטעים אותו בשביל השקדים כשהם ירוקים. זה נקרא פרי. על שקד מר, כשהוא ירוק, מברכים עליו בורא פרי העץ. שקד מתוק, כשהוא ירוק, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. תגיד, תעשה לי טובה, לא רוצה לאכול שקדים ירוקים. לא, לא, תאכל שקדים ירוקים, תלמד את ההלכות, עצם לימוד ההלכות, זה מעלה גדולה. כי כשאתה לומד את ההלכות של השקדים, אתה נהן מה זה, אתה חושב רק להנות משקדים רק מה שלאכול אותם? תכיר את הסברה שעומדת מאחרי פסיקת ההלכה. ובאמת, כתוב בהלכה שאם אדם קנה שקד מר וניתק אותו על ידי כליה, ניתק אותו באיזה אופן שכבר הוא ראוי לאכילה. אז אמרנו, כאשר השקד הוא מר, אם אדם אוכל שקד מר, אמרנו זה מזיק לו. אם הוא אוכל, לא מברך עליו. כי הוא לא נהנה וגם מזיק. מה תברך על דבר שהוא מיל כללה? שהוא לא ברכה בשבילך. אבל אם אדם ממתק אותו על ידי כליה או באופן אחר, הרי הוא מברך עליו כי זה הפרי שלו. יש עוד הלכה. אני זוכר ששאלנו את הרב את ההלכה הזאת. אנחנו עוד שבועיים וכמה ימים ט"ו בשבט. אז בדרך כלל, בדרך כלל כשעושים סדר ט"ו בשבט, אז מחפשים להביא שבעת המינים. טוב, אז חיטה זה לא בעיה להביא, נכון? אתה מביא חיטה כלויה. שעורה, מה תביא שעורה? בירה. טוב, שעורה זה בירה. גפן, אין לו בעיה, אתה יכול להביא ענבים, אתה יכול להביא יין. תאנה ורימון, זאת שמן, אין בעיה, דבש, תמרים, לא בעיה להביא. אני זוכר שפעם עשינו סדר עם הרב, והיה שם חיטים כלויות. אז אמרתי לרב, חיטה, נתחיל מרגע חיטה. אמר לו, לא, כתוב בהלכה, שכשיש חיטה, אתה לא מתחיל איתה. לא בגלל שזה פרי אדמה. בגלל שהמעלה של החיטה, שכשהתורה אמרה ארץ חיטה ושעורה, המעלה של החיטה והמעלה של השעורה, זה כשעושים מהם לחם, או כשעושים מהם עוגות. אבל אם אתה אוכל חיטה בפני עצמה, היא לא קודמת לגפן תאנה ורימון. לא זה השבח שהשתבחה ארץ ישראל, כשאתה אוכל חיטים כלויות. טוב, אמרתי, בחיטה למדנו, שעורה מה? אמרתם בירה. אז מה, על בירה אדם מברך בורא פרי האדמה? על ויסקי. ויסקי שעושים אותו מחיטה. מברך אדם בורא פרי האדמה? יש לזה שאלה. כך כותב בית יוסף בסימן רש דלת. ושחר עשו מתמרים, או שחר שעורים, מה שקראתם בירה, מברכים עליו שהכל. למה? כדי תאפר כמוכר פירות. ואם תאמר בשחר שעורים, אמר מברך שהכל, ועלו השעורים עיקר. שתי תשובות. יש לומר שעיקר הברכה של השעורים זה בפת שעושים מהם, ולא בבירה שעושים מהם. את תשאל, כבוד הרב, יכול להיות היום מי שאוכל פת שעורים? מי אוכל? סוסים אוכלים פת שעורים. אם היום עיקר השעורים שעושים מהם זה בירה. אז היום אמרת מקודם שלפי המחשבה של הבן אדם זה העיקר. אז לכאורה על בירה צריך לברך בורא פרי האדמה. עיקר זריעת השעורים הזה בשביל זה. יש אבל עוד סיבה שמביא אותה הבית יוסף. הנה מה, כיוון שהמשקה צלול עיקרו על שם המים. הבירה זה לא רסק שעורים. זה מים שספגו את האלכוהול שבשעורים, שתססו, שעברו תהליך. אשר על כן, אומר הבית יוסף, על בירה מברכים שהכל, ולא עוד, אלא שכשאתה רוצה לאכול את שבעת המינים, לא, הבירה לא קודמת לגפן, תאנה ורימון, לא לזית ולא לדבש. לכן צריך לשים לב לדבר הזה. עוד יש הלכה, כן. הנה, קיבלתי פה שאלה. שואלים, מי קובע? אמרנו שזה תלוי בדעתו של המגדל, מה הכוונה? אז מי קובע את הברכה? הקונה או המגדל? התשובה היא המגדל. יש זרעים שונים שזורעים כאשר מכוונים לגדל גרעיני אבטיח או גרעיני דלעת, שזה זן שמרובה בגרעינים, וכשמוכרים אבטיחים או דלעות לשוק, זה זן אחר. היום הזנים של אבטיחים שמוכרים לשוק, זה זנים רובם בלי גרעינים. ואלה שיש להם גרעינים, זה עם מיעוט גרעינים. זה זנים שונים. זה תלוי בכוונה של המגדל, כן? נחזור עכשיו. אז אמרנו שעל בירה ועל ויסקי מברכים שהכל. יש עוד שאלה שאנשים שואלים, על מסטיק. מסטיק זה דבר שמברכים עליו או לא מברכים עליו. אדם אומר, כבוד הרב, מסטיק, הכנסתי מסטיק לפי, לאסתי שעה, זרקתי אותו, כמו שנכנס כך יצא. לכאורה לא קיבלתי ממנו כלום. ובכלל יש שאלה, האם יש איזשהו כמות מינימום של מה שאדם אוכל שעליו הוא צריך לברך? התשובה היא לא. רק לברכה האחרונה יש כמות מינימום. לברכה הראשונה, כל כמות שאתה אוכל, אתה מברך. יש באמת מחלוקת בהלכה על מה שכתוב מתאמת אינה טעונה ברכה. מה זה מתאמת? מישהו מבשל לשבת, חמין, אישה משלת אורז, אפונה, משהו. היא יותר אם זה מלוח או לא מלוח, היא תואמת. הגמרא אומרת, וכך ההלכה, מתאמת אינה טעונה ברכה. יש אומרים, הכוונה שהיא תואמת ואחר כך יורקת, יש אומרים שתואמת ובולעת. כי הכוונה שלה היא לא לאכול עכשיו. הכוונה שלה היא לטעום. היא לא רואה, אם היא תטעם מכל דבר בשביל לאכול, במקום לבשל, תהיה עסוקה באכילה. ובכל מקרה, מקרה שזה מחלוקת לכתחילה אדם שתואם בשעה שהוא מבשל, שלא יבלע. אבל כשאדם מכוון לטעום בשביל לאכול, כמו המסטיק, שיש לו טעם, ובאמת יש בו סוכר שנמס, ואת הסוכר הנמס אדם תואם אותו. מכיוון שהוא מכוון לטעום, הוא מכוון, לכן על מסטיק מברכים שהכל. כמובן מסטיק שיש בו טעם. כן? אפילו אם זה מסטיק מה שנקרא המסטיק דיאטטי, שאין בו סוכר, עדיין יש בו חומרים מתוקים שאתה תואם אותם, אתה משלם עליהם, אתה רוצה אותם. אבל לעומת זאת, משחת שיניים, שיש לה טעם, תגיד מה ההבדל? אם על הטעם של מסטיק מברכים, למה על הטעם של משחת שיניים לא מברכים? כי שם המטרה שלך לא לטעום את המשחת שיניים. המטרה שלך היא לצחצח שיניים, נכון? הטעם הוא כדי שיהיה לך נעים. כדי שיהיה לך ריח טוב בפה. זה לא נועד לטעם. זה לא נועד שתבלע אותו. זה נועד להעביר לך ריח רע אחר. לכן אתה לא מברך על הטעם של משחת שיניים. אבל על הטעם של מסטיק, על הטעם ועל המתיקות, בכל סוג מתיקות אתה מברך ברכת שהכל. כמובן שאין בזה כמות שמברכים על זה ברכה אחרונה, ולכן אין לזה בעיה. על? סירופ. סירופ עם... מה זה סירופ? אם יש סירופ של תרופה, כל תרופה, אדם לא מברך עליה. גם יש לו מתיקות שנועדה להעביר. כי במתיקות, אדם אומר, תודה רבה על המתיקות, מוותר עליה. אבל אם אדם נהנה ממנה, למשל, תן דוגמה, אדם בולע כדור. וכדי לבלוע את הכדור, הוא שותה מים. אז אם המים שהוא שותה הם רק בשביל לבלוע את הכדור, הרי המים האלה בטלים לכדור, ועל הכדור לא מברך, כי זה תרופה. אבל אם הוא גם מאוד צמא, וגם שותה את המים של להעביר את הכדור, במקרה כזה הוא כאן מברך. אותו דבר לגבי הסירופ. אם אדם רוצה את הסירופ בחמת הסירופ עצמו, למשל יש ילדים שאוהבים את הסירופ, הם לא רוצים את הרפואה, אם הוא רוצה את הרפואה, הוא רוצה את הסירופ. אם זה הסיבה, כן יברך. אבל לרוב האמהות לא נותנות להם, כי מי נותן לילדים לאכול סירופ סתם, זה סכנה, זה תרופה. עוד דבר שרוצה לדבר עליו להלכה לגבי ברכה, שהוא דבר מאוד מצוי, שהיום יש עטיפים, או דגני בוקר, שהם עשויים מתערובת דגנים. אני יודע במפעלים שיש בצפת, שכשמרכיבים דגני בוקר, או שעושים חטיפים, יש בזה מדע שלם. אם הייתם יודעים כמה ניסיונות וכמה התאמות עושים, וכמה בדיקות לשים את המרקם השלם, כמה קמח אורז וכמה קמח תירס, וכמה קמח חיטה, ואיזה סוג חיטה וכו', כדי שיהיה מתאים ושיהיה לכם טעים בפה. סוף דבר. מתי מברכים על זה מזונות, מתי מברכים על זה ברכה אחרת. אז זה ברור לחלוטין שאם אדם אוכל נגיד קורנפלקס תירס, אז הוא מברך על זה ברכת שהכל. על תירס, קמח תירס למיניהו. זה הברכה שלו, כן? אם אדם אוכל אותו דבר, אורז תפוח, שלא ניכר את הצורה שלו, אותו דבר. אבל כשאדם אוכל קורנפלקס דגנים, שיש בו גם קמח דגנים וגם קמחים אחרים. אז מה הכלל בזה? אז שימו לב, יש הבדל בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה. אני מדבר עכשיו גם על קורנפלקס וגם על החטיפים למיניהם. כן? חטיפים שמצופים שוקולד, לפעמים אתה לא יודע מה יותר עיקר, השוקולד או החטיף, לא משנה. בוא נדבר קודם כל על הקורנפלקס. אם יש בו טעם דגן, לא משנה האחוזים. לא משנה כמה אחוז חיטה יש בתוכו. כמה אחוז קמח חיטה. 12%, 16%, 50%, זה לא משנה. אם יש בו טעם דגן, ברכתו המזונות. זה לגבי ברכה ראשונה. לגבי ברכה אחרונה, אומר השולחן ערוך, אם אדם יכול לאכול כזית דגן בכדי אכילת פרס, מברך על המחיה. מה הפירוש? כזית דגן בכדי אכילת פרס. אכילת פרס, יש מחלוקת בהלכה עם זה, 3 ביצים או 4 ביצים. כן? אכילת פרס, זה המחלוקת. כך מביאה המשנה ברורה. כזית זה או שמינית מהכמות, או שישית מהכמות. אם יש בין שמינית לשישית, נגיד שישית מהכמות של הקמחים, קמח חיטה, זאת אומרת שישית ממשקל המוצר זה קמח חיטה, 16.5%, אם שישית ממשקל החיטה, משקל המוצר הוא קמח חיטה, גם הברכה האחרונה היא על המחיה. ויש אומרים רק ברוב. אז כשאדם קונה קורנפלקס, תגיד רגע אחד, אני צריך להסתכל לראות כמה אחוז קמח חיטה, כמה אחוז קמחים אחרים, כמה אחוז קמח אורז, אבל באמת הכלל הוא, המוצר שהוא במרכיבים מופיע ראשון, הוא המוצר שהוא הרוב, ובדרך כלל היום ברוב המוצרים גם כתוב מה הברכה. אז תשימו לב, הברכה הראשונה היא לפי הטעם. הברכה האחרונה היא לפי האחוזים. אם יש לך רוב, קמח חיטה, אז גם אם אכלת כזית מהכל ביחד, אתה מברך על זה, על המחיה. אם אין לך רוב, ויש 16.5% קמח חיטה, ואכלת כזית בסך הכל, כזית חיטה בסך הכל, אתה מברך ברכה אחרונה. פחות, אין ברכה אחרונה, אפילו על המחיה. מורכב, אה? אבל זאת הלכה שהיא נפקמינה לכל החטיפי בוקר האלה. ויש גם, אתם יודעים, ברכה, אנחנו מכירים בעל המחיה, על המחיה, נכון? על הגפן ולפרי הגפן, על העץ ולפרי העץ, על המחיה והכלכלה. יש דעה בתוספות, שאומרת שאם אדם אכל חיטה בכמות מספקת, מברך על המחיה, על האדמה ועל פרי האדמה. שמעתם פעם ברכה כזאת? יש דעה כזאת, הלכה לא ככה. הלכה לא ככה, ולכן יש מי שאומר, אל תאכל שלווה מכחיטה תפוחה בכמות שיש עליה בסוף כמות של ברכה האחרונה, כי תסתכל לספק ברכות. יש מחמירים ככה, יש לא מחמירים ככה, יש אומרים, מה, לא נאכל שלווה בבוקר? לא יהיה לנו בוקר. אבל זה מדובר על חיטה תפוחה בעצמה, אבל משהו תחון, ומה שלא נקרא צורת החיטה, על זה באמת הברכה היא על המחיה והכלכלה. דייסה מה מברכים? אז תלוי. דייסה שהיא נוזלית, ברכתה שהיא הכל. דייסה שהיא שמיכה, ברכתה המזונות ועל המחיה. תלוי אם היא שמיכה או אם היא נוזלית. כן? מרק עם קנה דלך וכדומה. מרקים, שנה שעברה דיברנו על מרקים. אז זה תלוי. מרק שיש בו מזונות, והמזונות הן לא עיקר, למשל מרק שיש עליו שקדי מרק. רוב בני אדם אוכלים את המרק, השקדי מרק זה בשביל היופי והטעם, מברך על המרק ופותר את שקדי המרק. אבל הילדים בדרך כלל, הם אוכלים את השקדים והמרק זה התירוץ. בשבילהם הברכה היא מזונות והמרק נפטר בברכת המזונות. אותו דבר בקניידלך. אם זה פירור פה, פירור שם, אז הקניידלך מפורר, הוא בטל למרק. אבל אם ממש יש כופתאות שלמות של קניידלך, שהן משמעותיות, מברכים עליהם מזונות. כן? מה? שקדי מרק עושים את המתירס? אז צריך להסתכל על אתם מרכיבים ומה זה מיוצר. אם יש שקדי מרק שלנו מיוצרים מתירס, ודאי שאין עליהם ברכת מזונות. פעם הרב עליו השלום סיפר, שהתקשר אליו רב מדרום אמריקה, אמר לו, הרב, אצלנו בדרום אמריקה, רוב הקמח הוא קמח תירס, והפת שעושים היא פת תירס. רק העשירים אוכלים פת חיטה, אבל העמך אוכלים פת תירס. יברכו על זה מזונות, יברכו ברכת המזון, אם תגיד לו, בן אדם, כל החיים לא יברך ברכת המזון. אבל הוא סבא, מה לא יברך ברכת המזון? הרב, אני זוכר, ישב הרבה על השאלה הזאת. אמר, מה? מסכנים היהודים שם, תמיד העשירים, טוב, יברכו ברכת, יש להם כסף, יקנו לחם. האנשים שעמך, שאין להם כסף, מה, לא יברכו כל החיים ברכת המזון? לא יברכו על הארץ ועל המזון? לא יברכו רחם? לא יברכו... מה, איך אפשר? חיפש, חיפש, אני זוכר, חיפש זמן רב, היתר בשבילהם, בשביל לברך על זה ברכת המזון, ולא מצא. כי באמת, על חמישה מנדר גם מברכים, על האחרים לא מברכים. אנחנו קוראים לברכה, ברכה מעין שלוש, נכון? על המחיה קוראים לברכה מעין שלוש. למה קוראים לברכה מעין שלוש? אז אומר רבית יוסף, כל אחד מבין את זה, כי זה מעין שלוש ברכות של ברכת המזון. על המחיה, כן? זה מעין ברכת הזן. ועל ארץ חמדה טובה, זה מעין ברכת הארץ. רחם, זה מעין בונה ירושלים. אז אם כן, יש לנו מעין שלוש ברכות, כן? כותב הרמב״ם, יש אומרים בברכת מעין שלוש, כי אתה טוב ומטיב לכל, וזה כנגד ברכת, הטוב והמטיב של ברכה רביעית שמדי רבנן. אומר, ולא תקנו אלא מעין שלוש. אומר, אבל אומר על זה הטור, אומרו, ישנו בכל הנוסחאות. אז למעשינו צריכים לקרוא לברכה מעין שלוש, ברכה מעין ארבע. ולא כולם קוראים לה, ברכה מעין שלוש. למה קוראים לזה ברכה מעין שלוש? אלא זה ברכה מעין ארבע. אתה אומר ברכה שהיא מעין ארבע ברכות. למה אומרים לברכה מעין שלוש? מכיוון ששלוש הברכות הראשונות הן ברכה מדאורה, הן ברכות מדאורייתא. והברכת הטוב האמיתי היא ברכה מדרבנן. אז נכון שבאמת הברכה היא מעין ארבע ברכות, אבל קוראים לזה מעין שלוש. כי יוצא בדבר, כולם מתפלים תפילת 18. יש 18 ברכות בתפילת 18? יש 19, אז למה אתה קורא לזה תפילת 18? כדי להזכיר שהברכה הזאת, שהיא למעשה לא ברכה. היא כמעט כללה, נכון? למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה. ברוך אתה השם, שעובר אויבים ומכניע המינים. אבל זה באמת ברכה שהיא הפוכה. נכון? כדי להדגיש את העובדה שאנחנו באמת לא רוצים את הברכה הזאת. חוסר ברירה, אנחנו אומרים ריבונו של עולם, תגמור את אסד, תגמור את ההוא שם באיראן, תגמור את האלה בעזה, תגמור אותם, בבקשה, קשה. אנחנו אבל באמת היינו רוצים רק להביא ברכה לעולם. ונברכו ברכה כל משפחות, לא רוצים ש... באמת, לא רוצים את הכאב הזה. אין ברירה. אז אנחנו אומרים את הלמנים ולמנשינים, אז כדי להדגיש את הנקודה הזאת, אנחנו קוראים לתפילה, תפילת 18. כן? אותו דבר פה. אנחנו רוצים להדגיש את העובדה ששלוש הברכות הראשונות הן ברכות מדאורייתא, והברכה הרביעית היא מדרבנן. הגם שאנחנו מזכירים את הברכה הרביעית בתוך ברכת מעין שלוש, היא באמת מעין ארבע, אבל רק השלוש היא מדאורייתא ורק הרביעית היא מדרבנן. וגם היא, למה תקנו אותה? תקנו הטוב האמיתי, והגמרא אומרת, ביבנה תקנוה, שניתנו הרוגי ביתה לקבורה. זאת אומרת, ברכת הזן תיקן משה רבנו. שקיבלנו מן, השתבח שמו, תודה. ברכת הארץ תיקן יהושע, מתי? כשהיה כיבוש הארץ. נפלא. ברכת ירושלים תיקן דוד, תיקנו דוד ושלמה, כשכבשו את ירושלים וכשבנו בית המקדש. נפלא שבא נפלא. אבל ברכת הטוב והמטיב, תיקנו אותה כשנתנו הרוגי ביתר לקבורה. כאשר למרות החורבן עוד נשארנו. למרות הטבח שעשה אדריאנוס, עוד נשאר לנו צלם אלוקים. כי לא יבטוש השם את עמו ונחלתו לא יעזוב. נו, זה ברכה, אין ספק. אבל היינו, תודה רבונו של עולם, באמת היינו מבטרים על המציאות הזאת שיש טבח ונתנו הרוגים לקבורה. זה ברכה שהיא קיימת, אנחנו מברכים. חייב אדם להודות על הרעה כשם שמודה לטובה. אבל באמת, היינו מבטרים על המציאות הזאת של ינתנו הרוגי ביתר לקבורה. לכן אנחנו מזכירים את הברכה הזאת. אבל אומרים מעין שלוש, כדי להזכיר שהשלוש הם העיקר, והרביעית נכפתה עלינו מכורח הנסיבות. אני רוצה להדגיש שזה דבר שנשאלתי עליו פעם, וזה דבר שאני ככה מחכה להזדמנות. קורא לעתים נדירות. כולנו יודעים שעל יין אתה מברך על הגפן ועל פירי הגפן, ואם זה יין של ארץ ישראל, אומר שולחן ערוך ומברכים על פרי גפנה, נכון? על פירות אתה אומר, על הארץ ועל הפירות, כשהם, אתה אומר על הארץ ועל פירותיה, אם זה של ארץ ישראל. וזה דבר מצוי. מצוי שאדם שותה יין של ארץ ישראל, באמת הוא המשובח בעולם, אומר על הארץ ועל פרי גפנה, הוא אומר פירות ארץ על הארץ ועל פירותיה. אבל אם אדם אוכל פירות מטורקיה, פירות שבעת המינים מטורקיה, אדם אוכל תאנים מטורקיה, לא יכול לומר על הארץ ועל פירותיה. צריך לשים לב, נכון? אבל אדם, רוב בני אדם יודעים לשים לב בין זה לבין זה. אבל על המחיה, אם אדם אוכל חיטים מארץ ישראל, אומר על מחייתה והכלכלתה. חיטים מחוץ לארץ, אומר על המחיה והכלכלה. נדיר היום למצוא מציאות שאדם יברך על חיטים, על עוגה, על מחייתה והכלכלתה. על הפירות יש, על פירותיה, על גפן יש, על פרי גפנה, על חיטים כמעט ואין על מחייתה וכלכלתה. רק מי שקונה קמח מארץ ישראל, יש, מוכרים מדי פעם, קמח מלא, קמח, כל מיני קמחים כאלה, ואופה בביתו, הוא זוכה לברך על עוגה, על מחייתה וכלכלתה. אני פעם אמרתי את ההלכה הזאת באיזה מקום, קפצו אנשים, אמרו לי, כבוד הרב, אני כל מיני ברך על מחייתה וכלכלתה. אמרנו, איך בירכת? בטעות בירכת. בטעות, בדרך כלל, נדיר לברך על מחייתה וכלכלתה. פירותיה יש, גפנה יש, מחייתה וכלכלתה, לצערנו, היום כמעט ואין. רק מי שאופה בביתו, מקמח תוצרת הארץ, זה דבר בדרך כלל נדיר. יש עוד הלכה, דיברנו על ברכות, יש בגמרא מחלוקת, אם גדול העונה אמן יותר מהמברך או לא. בדרך כלל כולם אומרים את זה, נכון? גדול עונה אמן יותר מהמברך. אבל באמת בגמרא זה מחלוקת תנאים. האם הברכה עיקר או האמן עיקר? לא משנה. הרב עליו שלום מספר שבעל הלבושים פעם אחת היה בא לאיזה חכם באיטליה וללמוד אצלו הלכות עיבור החודש, שזה הלכות מאוד מאוד מורכבות, ולמד אצלו, ובאמת הלכות יצחות ריכוז גדול, והוא יושב ומעיין ומחפש את חישוב איך באמת מחשבים מהלך השמש ומהלך הירח ומתי יש עיבור שנה ומתי יש ליקוי לבנה. יצאו, והיה שם הילד שבירך והוא לא שם לב ולא ענה אמן. אז הוא אומר, נידוי, חייב נידוי, מה ש... אחר כך התיר לו את נידויו. הוא כותב את זה בהקדמה של ספרו. למה? כמה אדם צריך להקפיד לענות אמן אפילו על ברכה של ילד. כך אומר השולחן ערוך, מה שכתוב שאין עונים אמן על ברכה של תינוק, זה רק בעת שלומד את הברכות. שכשאדם לומד ברכות, אז הוא באמת לא מברך. אולי הוא אומר את הברכה, אבל ברכה בלי כוונה זה כמו טייפ. אם אדם שומע טייפ הוא לא עונה אמן, למרות הטבע הוא כן לומר אמן, אדם שומע קדיש ברדיו, הוא אומר אמן. מה אתה אומר אמן? על הרמקול אתה אומר אמן. על מי אתה אומר אמן? אדם שומע הקלטה, הוא אומר, מה אתה, אסור לומר אמן, זה אמן סתם. זה לא אמן אמיתית, אתה לא אומר על ברכה, אתה אומר מה ששמעת, זה שום דבר. שמעת קרטון ופח ומגנט, שזה הרמקול, ככה, לא שמעת בן אדם שאומר ברכה. אדם ישמע תוקי מברך, יגיד אמן? מה פתאום? זה לא, אין פה שום כוונה. כן? יש בהלכה כתוב, אם אדם שומע גוי מברך. אומר הרמה, יגיד אמן. אם הוא מכוון באמת. כמו שיתרו בירך. נכון? והתורה מזכירה, ולומדים ממנו אפילו הלכות ברכות. אם גוי מברך, אתה אומר אמן, כי הוא, אם אתה יודע שהוא כיוון באמת לשם שמיים. כן? אבל אם תוקי מברך, או אם גוי מברך, אתה לא שמעת התורה, שמעת רק את הסוף. אתה לא מברך. אבל אם ילד, 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 ילד מברך, ומכוון באמת לברך, צריך לומר אחריו אמן, ככה אומר שולחן ערוך. כן? אבל בשעה שהם מברכים לפתור את עצמם, כיוון דבני חינוך הם, עונים אחריהם אמן. ככה אומר שולחן ערוך, להבין את ערכו גם של אמן וגם את ערכה של הברכה. יש עוד כמה הלכות, להזכיר מה שהרב עליו השלום היה רגיל לומר, את הערך של הלכות ברכות. יש כלל שאומר בברכה, שכשאדם מברך, הוא צריך שהדבר שהוא מברך יהיה מול עיניו, כן? אבל אם אדם ברך והשיח את דעתו, אז הברכה לא חלה. הברכה על מה שאתה מכוון. אם אדם השיח את דעתו, צריך לברך מחדש. למשל, אדם שאתה כוס מים, היה מבסוט, יצא, חזר, רוצה עוד פעם שתות מים. צריך עוד פעם לברך. מכיוון שאתה פה הסחת דעת, כן? או למשל, אדם אמר, גמרתי לאכול, קחו פה את האוכל, כן? לוקחים את האוכל, הוא כבר מתכונן לברך בקעת המזון, ובאת, ואשתו אומרת לו, תשמע, רק רגע, רק שנייה אחת, קניתי גלידה. הוא כבר השיח את דעתו. אז אם אדם סומך על דעת בעל הבית, אז הוא לא השיח דעתו. אבל אם אדם השיח דעתו, צריך לחזור ולברך פעם נוספת. יש שאלה בהלכה. אדם קם בבוקר, ברך ברכות התורה. זה ברכות, ברכת המצוות. אשר קדישנו ומצוותיו וציוונו, או על דברי תורה, או לעסוק בדברי תורה, כל אחד לפי הנוסח שלו. ברך את הברכה. כדי לסמוך לברכה, לימוד, אתה אומר, ברכת כהנים, נכון? אבל אחר כך, אתה נוסע, אתה הולך לעבודה, אתה לא שומע חדשות, אולי אפילו חוץ מכותכם עליהם יחס לשירותים. אחר כך הוא בא לשמוע שיעור. תגיד, מברכת התורה שברכת בבוקר, ועד עכשיו, כמה הסחות דעת היו לך? עשרות. לפני השיעור, תברך עוד פעם ברכת התורה. אתה עושה מצווה. אתם יושבים עכשיו בשיעור, יושבים בבית. מי שיראה את זה אחר כך מוקלט. כשהוא שומע את השיעור, זה לא כמו ברכה. הוא שומע את השיעור, הוא מקיים מצוות לימוד תורה. לפני שאתה שומע את השיעור, תברך ברכת התורה. באמת, על פי הלכה, אם אדם לא בירך בבוקר ברכת התורה, שכח, היה טרוד, אמר אחר כך, לא יודע, מקום מסיבות שהיא, לפני שהוא לומד, צריך לברך ברכת התורה. אלא אם כן, הוא כיוון בברכה של אהבת עולם, שזה כמו ברכת התורה. אבל אם הוא בירך, איך הסך הדעת שבאמצע לא מחייב אותו לברך שנית, הרי במים, בכל דבר אחר, אתה אומר, הסך הדעת מחייב אותך לברך שנית. למה פה הסך הדעת לא מחייב אותך לברך שנית? התשובה היא, אמר הרב, וככה כל הפוסקים אומרים, כיוון שאין שום מסך דעת מלימוד תורה רגע אחד ביום. גם כשאדם בעבודתו, הוא צריך תמיד לזכור את חובת לימוד התורה או קיום התורה. הרי גם כשהוא הולך באוטו, נוסע באוטו, הוא צריך לשמור את העיניים שלו. הנה הוא חושב על הלכה, נכון? וגם כשהוא בעבודתו, הוא שם לב לא לבזבז זמן, לא לגנוב זמן. הנה הוא מקיים הלכה. ואפילו שהוא בבית הכיסא, הוא אומר, לא לחשוב בדברי תורה. הנה הוא חושב על הלכה. כן? אומר, כל הזמן אדם, גם אם הוא לא לומד, הוא לומד. אין רגע אחד של הסחת הדעת, רק שהוא יושב. באמת, אין רגע אחד שהוא לא לומד. וזאת מעלתם של ישראל, שהם כל הזמן אחוזים בדברי תורה. ברחת בבוקר, וכל היום הוא אחוז בדברי תורה, בין אם הוא יושב בשיעור, בין אם הוא עסוק בעסקיו. וזו סנגוריה גדולה לעם ישראל, שבאמת הם באמת עוסקים בדברי תורה. אחיי ורעיי, הזכרנו את הדברים האלה, כי כמו שאמרנו בהתחלה, ברכות, כשאדם מברך, זה מביא ברכה. זה מביא חיים. אנחנו רוצים את השיעור הזה, ואת השיעורים האחרים, שאנחנו פה במקום שהרב זכרונו לברכה היה דורש, להקדיש אותם לתפילה ליונתן פולארד, אחינו יונתן. כבר זמן רב נמצא בכלא. ואתם יודעים שהרב היה מתייחס אליו כמו אל בנו. כמו שהיה מתייחס לכל אחד ואחד, גם לו, שהוא יושב במאסר כבר שנים ארוכות. ועכשיו ערב ראש חודש שבט עושים תפילת ילדים. יום רביעי. מקווים שזה יהיה מסיבת הודעה לשחרורו. אבל אם לא נזכה, זה זמן שאדם צריך תמיד לחשוב ולזכור את אח שלנו, שנמק בכלא בגללנו, שישב בכלא למעננו. לא לשכוח אותו, אגיד, טוב, לא יושב, האמריקאים, אין מה יושב. הנה, עכשיו התברר שהאמריקאים האלה, שכל כך מקפידים חדש שלא ירגלו להם, הנה, הם רגלו לנו והאזינו לראש הממשלה ולשר הביטחון, ועליהם מותר. רק להטיף לנו מוסר, הם יודעים. זאת ההזדמנות לבוא ולומר להם עד כאן. עד כאן. אתם לוחצים אותנו, אז תמיד הרב היה אומר שהקדוש ברוך הוא, שרשב"י מציל הלחוצים. אל תלחיץ אותם, לא רוצים את לחוצים. אבל אולי אנחנו נלחץ אותם פעם. אנחנו פה, מפה, מהמקום של הרב זכרונו לברכה, פונים לממשלת ישראל, שהיא תדרוש ותבקש את שחרורו של אחינו יונתן, וגם אנחנו נפנה לאבינו שבשמיים בתפילה בכל יום, ובמיוחד ביום רביעי זה, שנזכה לראות אותו פה, איבנו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.